ואז פתאום, אמא נעלמה. כתבתו של הילו גלזר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. חצינו את השאנז-אליזה והתחלנו ללכת לכיוון מגדל אייפל. במעבר חצייה, אמא לא רצתה לתת לי יד, ופתאום הרמזור התחלף לאדום. אני עברתי והיא נשארה במדרכה שממול. חברה מהקבוצה שלי קראה לי וביקשה שאצלם אותה ליד איזו פרארי. אמרתי לה, חכי רגע, אני רק מביאה את אמא שלי ומצלמת אותך. לשנייה אחת לא הסתכלתי על אמא, ופתאום היא נעלמה. כשחציתי את הכביש בחזרה, היא כבר לא הייתה שם. צעקתי, אמא, 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 והיא לא ענתה. חיפשתי אותה שעות, ואז התעלפתי. זה קרה באוקטובר 2019. לוטפי אזבד, 54, ויסמין קעדן, 31, אם וביתה, נסעו לטיול מאורגן באירופה. הן בילו כמה ימים באמסטרדם ומשם המשיכו עם הקבוצה לפריז. השאנז-אליזה הייתה התחנה הראשונה שלהן בעיר. שם, בשדרה המפורסמת ביותר בעולם, בלב ליבה של בירת צרפת הסואנת, עבדו עקבותיה של האם. מאז, במשך שנתיים וחצי, ניסתה ביתה למצוא אותה. יסמין הייתה משוכנעת שאימה, שאף פעם לא הייתה בחול ולא הכירה כלל את השפה, הלכה לאיבוד ולא ידעה כיצד לבקש עשרה. בחודשים הראשונים נשארה יסמין בפריז וחיפשה את אימה בצעידה רגלית בעיר. לעת לילה הייתה חוזרת לחדרה בדירה של משפחה מקומית ממוצא מרוקאי שסיפורה נגע לליבם. כאשר שבה לארץ בלית ברירה, לא הרפתה ממשרד החוץ, הפעילה בשלט רחוק ישראלים שמתגוררים בפריז, ניסתה לרתום חברי כנסת ערבים, וביושע פנתה אפילו לאבדאללה, מלך ירדן, בתחינה שיסייע. פנייתה לא זכתה למענה. את מעט הכסף שגייסה ואת משכורתה מעבודות מזדמנות חסכה כדי לשכור חוקר פרטי. אלא שהיא הפסידה את רובו כשנפלה קורבן לשני נוכלים שהציעו לה מידע על מקום המצאה של אמה ונעלמו. לאורך הדרך פגשה יסמין גם קומץ אנשים טובים שהתגייסו למענה. אולם ככל שנקפו הימים, השבועות והחודשים, החלה להיסדק ההנחה של לוטפיה הלכה לאיבוד והתחלפה בהשערות שונות לגמרי. אולי היו אנשים שרצו שתיעלם, אולי היא אינה בין החיים, ואולי היא בכלל נעדרת מבחירה. להשערה האחרונה היו שותפים במידת נחרצות כזאת או אחרת, צוות הקונסוליה הישראלית בעיר, אנשי המשטרה הפריזאית ויחידת הנעדרים המקומית וגם צוות החילוץ הישראלי שפעל בפריז במימון חברת הביטוח של לוטפיה. בהתחלה כל האופציות היו על השולחן, אומר סנץ דודי קץ, ששימש נספח משטרת ישראל בדרום מערב אירופה וסיים לאחרונה את תפקידו. או שהיא רצתה להיעלם, או שמישהו רצה להעלים אותה, שהיא באמת הלכה לאיבוד וכיבדה את חייה חלילה. התרחיש הכי סביר היה שהיא נמצאת באיזה מקלט או בבית תמחוי שנותן לה מחסה, והיא לא מזוהה שם. כי היא לא זוכרת מי היא, או שהיא לא רוצה להגיד מי היא. ככל שהתרבו ההשערות, כך גם הלכו והתרבו סימני השאלה. כיצד העלמותה של לוטפיה בפריז קשורה לאירועי העלמות קודמים שלה? מדוע שלושה ימים אחרי שאיבדה את ביתה ואת עצמה בעמולת השאנז-אליזה, הופיעה בבית חולים בגדה השמאלית והזדהתה בשמה השני? מה חיפשה בכיכר מסוגננת ברובע ה-16 מהאזורים הבורגנים והיוקרתיים בפריז, כפי שעלה מכמה עדויות של אנשים שזיהו אותה שם? מדוע ביתה יסמין הייתה היחידה שהפכה עולמות בניסיון למצוא אותה, בעוד ששאר בני המשפחה הפגינו מוטיבציה מועטה, אם בכלל? והאם נבדק הקשר בין ההיעלמות המפתיעה לבין משפט מהדהד שאמר ללוטפיה אחד מקרובי המשפחה של הערב הנסיעה, אינשאללה תסעי ולא תחזרי? סימני השאלה הללו נותרו בעינם גם כשלילה אחד, 29 חודשים מאוחר יותר, צצה לפתע לוטפיה באחד מרחובות הרובע ה-12 בפריז וביקשה לחזור לחיק משפחתה. איפה הייתה? לאן נעלמה? באילו נסיבות? האם מישהו סייע לה? האם מישהו פגע בה? רק לוטפיה יודעת, ובינתיים היא לא מרבה לחלוק מידע. היו לי כל מיני מחשבות פראיות לגבי הסיפור הזה, אומר מישל הראל, הקונסול היוצא של ישראל בפריז, שגילם תפקיד מרכזי בחיפושים. אבל אני מעדיף לשמור אותן לעצמי. ליסמין, בתה הבכורה של לוטפיה, היו כוונות נפלאות. היא הייתה משוכנעת שגיחה קצרה לחול, הראשונה של אמה אי פעם, תשמח אותה. היא פנתה לסוכנות נסיעות בעיר מגוריהן, באקה אל גרבייה, והזמינה טיול מאורגן באירופה, שאמור היה לכלול ביקורים בהולנד ובצרפת. כבר ביעד הראשון, אמסטרדם, לוטפיה הלכה לאיבוד. רציתי להיכנס לאיזו חנות תכשיטים באמסטרדם והצעתי לה להיכנס איתי, מתארת הבת. היא לא רצתה. אמרה שתחכה לי בחוץ והלכה לשבת באיזה מקום ממול. כשיצאתי אחרי כמה דקות, היא לא הייתה. אבל אחרי כמה זמן מצאתי אותה עם בנות מהקבוצה. מסיבה זו, יסמין לא מיד נלחצה, כאשר גם ביציאה ממקדונלדס, סניף שאנזליזה, איבדה קשר עין עם אמה. בעזרת חברי הקבוצה החלה לחפש את אמה. אולם ככל שנקפו השעות וחיפושים לא עלו דבר, גברה מצוקתה. אישה מקומית, דוברת ערבית, הציעה להתקשר למשטרה, ועד מהרה הגיע כוח שסרק את האזור. גם כמה מאנשי הקונסוליה הישראלית, שממוקמת לא רחוק מאותה נקודה בשדרה, ירדו לשטח בניסיון לאתר דמות שעונה לתיאור. באיזשהו שלב המדריכה הציעה שנחזור למלון ואולי תהיה שם, מספרת יסמין. התחלתי לצעוק שאין סיכוי כי רק הגענו לפריז ואפילו לא יודעת באיזה מלון אנחנו אמורות לישון. בסוף אמרו לי שחייבים ללכת. לא הייתה לי ברירה. הרגשתי נורא שאני משאירה את אמא שלי לבד והולכת למלון. הקבוצה המשיכה בטיול ויסמין התפצלה ממנה כדי לחפש את אמא. בחודשיים הבאים נשארה בעיר לבדה. הסתובבתי עם פתקית שבה כתוב שאני מחפשת את אמא שלי. אבא שלי עזר לי ושלח קצת כסף. זו הייתה הרפתקה מאוד קשה. כל הזמן הייתי הולכת לתחנת משטרה. נתתי להם כל מה שיכול לעזור. DNA שלי, בגדים עם הריח של אמא שלי. הלכתי לכל מקום שאמרו שיש סיכוי שהיא עברה בו, אבל לא מצאתי כלום. גבי לופז, בוליביאנית שחיה בפריז, החלה לעבוד עם המחלץ הישראלי חיליק מגנוס ב-2004 ושימשה במגוון תפקידים בחברה שלו. כשנודע דבר העלמותה של לוטפיה וחברת הביטוח שלה שכרה את שירותיו של מגנוס, לופז הייתה הראשונה שלוהקה לצוות החיפושים בפריז. למחרת הדיווח על ההיעלמות נחתו בעיר עוד 3 עובדים של מגנוס. אני הייתי דוברת הצרפתית היחידה בצוות, סיפרה לופז בריאיון טלפוני מצרפת, ולכן הייתי אשת הקשר מול המשטרה, ארגוני הסיוע וכמובן התקשורת. לופז מספרת שאחת הפעולות הראשונות שעשה הצוות הייתה לשים יד על מצלמות האבטחה סביב מקום ההיעלמות. שאנזליזה הוא אולי המקום המרושת ביותר בצרפת במצלמות, אומרת לופז. היינו בטוחים שזה יוביל אותנו למשהו. ואומנם, באחת המצלמות נקלטה לוטפיה עוברת ליד חנות אדידס במפגש שבין השדרה לרחוב קלמנסו. אבל באופן מפתיע, זה היה התיעוד היחיד שלה באזור. קשה מאוד לחמוק ממצלמות באזור השאנזליזה, אבל לוטפיה הצליחה איכשהו לעקוף אותן, מציינת לופז, ומבקשת להעביר, אבל לא בכוונה. בימים הבאים יצר הצוות קשר עם עמותות צדקה וארגוני סיוע שפועלים בקרב הקהילה המוסלמית בפריז, אבל אף אחד מאנשיהם לא דיווח כי נתקל בה. גם סריקה שיטתית של מוקדים המנגזים אליהם חסרי בית, תחנות מטרו, קשרים מעל הסן, לא העלתה דבר. בידיעה של לוטפיה היא מעשנת כבדה, אחרו הכוחות גם חיפוש שיטתי בחנויות טבק באזור העלמות, אך אף עדות משם לא התלפפה לקצה חוט. לופז וצוותה הדפיסו פוסטר עם תמונת הנהדרת והפיצו אותו בין ארגוני חלוקת מזון לנזקקים, מוסדות פסיכיאטרים וחדרי מיון של בתי חולים ממשלתיים. בליל 11 באוקטובר, 3 ימים אחרי ההיעלמות, הגיעה לוטפיה לבית החולים קושה שברחוב ה-14. אמבולנס הביא אותה לשם לאחר שנחבלה בראשה ובידיה. נסיבות הפציעה לא היו ידועות. בדיעבד, יסמין יודעת לספר שאימה הציגה את עצמה במיון בשם רעודה קעדן, שילוב בין שמה השני לשם המשפחה מנישואיה. לדברי לופז, בדקו שאין לה זעזוע מוח, נתנו לה לאכול כי הייתה מאוד רעבה, ובבוקר היא התעקשה ללכת, אז הם פשוט שחררו אותה. לופז מדגישה כי לוטפיה שוחררה כי לאחר יד, אחרי שכוחות החיפוש תלו כרזות בבית החולים, ואף גיבו זאת בשיחה עם ההנהלה, כדי להבטיח את ערנות הצוותים הרפואיים למקרה. זה בלתי נתפס איך נתנו לה לחמוק, היא אומרת. כשהתעמתנו עם האחראית שם, היא התגוננה בהתחלה, אבל בסוף הודתה שהם פשוט לא העבירו את המידע כמו שצריך בין חילופי המשמרות. יתרה מזאת, לופז מציינת שלוטפיה הגיעה לבית החולים כשברשותה תיק ובו דרכון ישן שלה שתוקפו פג ב-2014. כשעזבה, היא השאירה אותו שם. זאת אומרת שמאותה נקודה היא הייתה ללא שום מסמך מזהה, מה שהקשה עוד יותר על החיפושים אחריה, היא אומרת. בצילומי ההבטחה מבית החולים נראית לוטפיה עוזבת את המקום באותם בגדים שלבשה ביום ההיעלמות, שמלה ורודה מחויטת מעל מכנסיים שחורים. רק את המעיל האפרפר שימו הגיע לעיר, השאירה איפשהו מאחור. החיפושים חזרו לנקודת ההתחלה. מישל הראל, הקונסול היוצא של ישראל בפריז, סיים לפני כמה חודשים קריירה בת 44 שנים בשירות המדינה. בתפקידיו השונים התנסה לא פעם באיתור וחילוץ ישראלים, בעיקר טיילים במזרח אסיה. אבל פה מדובר באדם שנעלם בשאנזליזה, לא בהרי ההימלאיה, ואז צץ אחרי שנתיים וחצי, אומר הראל. מעולם לא היה לי מקרה כזה. גם סנץ דודי קץ לא נתקל במקרה דומה. יש לנו הרבה ניסיון עם נותקי קשר, אנשים שנוסעים לחול במטרה להתבודד, כאלה שהטיסה שלהם התעכבה ולא ניתן היה להשיג אותם, סיפר השבוע קץ בראיון טלפוני. גם נעדרים שלצערנו התבררו כמתים היו לנו. למשל מישהו שנסחף לחופי איטליה. אבל אישה שיוצאת לטיול מאורגן עם הבת שלה ונעלמת כאילו בלעה אותה האדמה באמצע העיר ובלי שום סיבה נראית לעין? מהרגע הראשון היה ברור שזה אירוע חריג, שההתרחשויות בו לא סבירות. הקונסול והנספח המשטרתי עבדו בשיתוף פעולה מול הרשויות בצרפת. המהלך הראשון של קץ היה להעביר את המקרה של לוטפיה ממשטרת הרובע שבו הלכה לאיבוד לידיה של יחידת הנעדרים. מיד יצרתי קשר עם לשכת המפכ"ל של פריז, שדאג שזה יקרה, אומר קץ. שיתוף הפעולה איתם היה מעולה לאורך כל הדרך. במקביל לחקירה בפריז, נפתחה חקירה גם במשטרת באקה אל גרבייה. הראל דאג לכך שאנשי יחידת הנעדרים לא ירפו מהסיפור גם כאשר המודיעין היה דל והכיוונים קלושים. ישבנו למשטרה על הזנב, טיפחנו את הקשר איתם, קנינו לשוטרים מתנות, הוא מספר. אני בעצמי חיפשתי בשאנזליזה ביום ההיעלמות, ממשיך הראל. הסגנית שלי הייתה עושה הליכות בוקר ועוברת מתחת לגשרים במקומות שבהם הומלסים אווירים מדורות. חיפשנו בחדרי מתים כמובן. לא הייתה אבן שלא הפכנו. לאחר כמה שבועות שבהם לא חלה כל התקדמות ממשית בחיפושים, יסמין חזרה לישראל. פחדתי שתיגמר לי הוויזה ורציתי לשמור את האופציה לחזור לעוד חודש. בכיתי בלב לאימא שלי. אני מצטערת שאני עוזבת אותך, אבל אין לי ברירה. גם בארץ הקדישה את חייה לפתרון התעלומה. עיקר המאמץ היה לרתום שותפים לדרך ולחדור את מחסום האדישות של הציבור, שלא ממש התעניין בסיפור ההיעלמות המשונה. מהעיתונות נואשה די מהר. לדבריה, כתבים שניסתה לפנות אליהם חזרו עם תשובה שזה לא אייטם. היא העלתה על הרשתות החברתיות סרטונים שבהם נראתה מקוננת אלימה, אבל גם הם עוררו אפקט מוגבל, אם בכלל. היא אפילו ארגנה הפגנה מול עיריית באקה אל גרבייה, שאליה הגיעה רק היא עצמה. ביושה פרסמה פוסט בעברית בקבוצה של ישראלים בפריז שבו תיארה את מצוקתה. ואז הגיע סמדר. דוקטור סמדר בוסטן, חוקרת ומרצה בתחומים של רפואה ופילוסופיה, מתגוררת בפריז עם שני בני המתבגרים. הפוסט של יסמין היה מאוד מבולבל. ראית שכתבה אותו אישה חסרת אונים, אבל התיאור של הסיפור עצמו היה פשוט לא יאמן, סיפרה השבוע בוסטן בשיחת זום. חשבתי שדרך קשרים פה ניתן יהיה לפתור אותו בקלות. לא ידעתי לאן אני נכנסת. בוסטן יצרה קשר עם יסמין, ובסוף השיחה פרסמה פוסט בקבוצת Paris Wanted. חצי שעה אחרי, בסביבות חצות, כותבת לי מישהי שיודעת בדיוק איפה לוטפיה נמצאת, ושהיא אפילו דיברה איתה, אומרת בוסטן. היא נתנה לי כתובת ברובע ה-16, ותיארה אותה כחסרת בית שגרה בתחתית בניין שם. אבל היא תיארה חסרת בית מאוד לא ממוצעת, גם מבחינת ההתנהלות שלה וגם ביחס לאזור העשיר שבו היא הסתובבה. היא סיפרה למשל שהיא הורידה לתי ועוגיות, ואחרי שלוטפיה סיימה לשתות, היא קיפלה הכל והשאירה נקי ומסודר. לקחתי את האוטו ונסעתי לשם. השעה הייתה כבר 01:00, ממשיכה בוסטן. הגעתי לכיכר קטנה באזור יוקרתי ומעוגן. הייתה שם מסעדה ערבית שעדיין הייתה פתוחה. נכנסתי פנימה, והעובדים במקום אמרו שאכן ראו אותה. הם סיפרו שהיא הייתה באזור 3 שבועות, ותיארו אותה כחביבה ונעימה. הם נתנו לה מדי פעם סיגריות וקפה. שאלתי את עצמי, למה היא לא ביקשה מהם עזרה? הרי האנשים במקום הזה דוברים את השפה שלה. כיצד דווקא לוטפיה, שמעולם לא ביקרה בפריז, ושחזותה לא בדיוק תואמת לפרופיל של חסרי הבית המקומיים, הסתננה לשטח ההפקר של החיים ברחוב? היה לנו יסוד סביר להניח שמישהו אסף אותה אליו, או שהיא קיבלה עזרה מאנשים שערכו אותה, אומר המחלץ חיליק מגנוס, אך מבקש לסייג. אני אומר את זה בערבון מוגבל, על סמך הערכות מודיעיניות ולא ראיות חותכות. בוסטן כופרת בהנחה הזאת, אבל מודע כי קשה למצוא היגיון בסיטואציה הבלתי הגיונית הזאת. לכן המשטרה ורוב האנשים בסיפור הזה העריכו שהיא רצתה להיעלם, בין אם בהחלטה רציונלית או בלתי רציונלית. לופז, שצוותה פה רק אחרי 10 ימי חיפוש, אך המשיכה ללוות את המקרה, אומרת דברים דומים. הנחת היסוד של המשטרה הייתה שהיא נעדרת מרצון. הם היו עסוקים מאוד בשאלה למה היא הגיעה לפריז עם דרכון נוסף שאינו בתוקף. לדבריה, גם אותן עדויות לכך שלוטפיה נצפתה כמה פעמים ברובע ה-16 היוקרתי, עוררו תהיות. אני חושבת שזה מוזר, היא אומרת. מדובר באזור מאוד עשיר של העיר, עם תושבים שלא ממש רוצים לראות הומלסים ליד הבית. בוסטן נשאבה לסיפור והמשיכה לרכז עדויות. היא הקצתה משימות למתנדבים נוספים בפורום הישראלי, ושימשה סוג של קצינת מבצעים בחמל המאולתר. חלק מהעדויות היו עדויות כזב, וחלק היו אותנטיות, אבל בכל פעם שהתחקנו אחר עקבותיה, החמצנו אותה בכמה ימים או שבועות. היוזמה העצמאית של בוסטן לא נעלמה גם מעיני משטרת פריז. יום אחד אני מקבלת טלפון מליונל מונקו, ראש יחידת הנעדרים במשטרה, שביקש לדבר, מספרת בוסטן. הגעתי כאילו לתת עדות, אבל בעצם מצאתי את עצמי בסוג של חקירה. מאוד הופתעתי. מונקו היה מלא חשדות. הוא שאל אותי אם היא שלח אותי, וחשב שאני פועלת בשליחות איזה גורם ישראלי. הוא כל הזמן שאל אותי אם יש לי קשר לחיליק מגנוס. ישראלים שפועלים במדינות זרות זה עניין רגיש. אמרתי כמובן שלא, שאני לא עובדת מטעם אף אחד. בסופו של דבר הוא האמין לי, כי בהמשך ביססנו שיתוף פעולה מצוין. בינואר 2020 נחת בפריז ראסם זבד, אחיה של לוטפיה, מלווה בעורך דין ישראלי שדובר צרפתית. למחרת הם ביקשו לפגוש אותי, מספרת בוסטן. הסברתי להם מה עשינו עד עכשיו, ואז הם התעדכנו עם המשטרה ועינו בתיקים. הם עשו עבודת שטח והתחילו לחפש את לוטפיה רגלית. בד בבד, הקונסוליה חיברה את אחיה של לוטפיה לתחנת טלוויזיה ארצית שאפשרה לו לעלות לשידור ולבקש את עזרת הציבור באיתור אחותו. לדברי הראל, זה חסר תקדים במדינה כמו צרפת, שבה יש המוני נעדרים בכל רגע נתון. כשעורך הדין הישראלי עזב לאחר כמה ימים, בוסטן שימשה מתורגמנית עבור האח. הוא היה מסתובב בלילות בין חסרי בית וארגונים שדואגים להם, כמו הצלב האדום, מציג להם תמונה, ואני הייתי מתרגמת סימולטנית. הוא תיאר איך הוא מרים סמיכות של הומלסים בלב דופק. כולם היו מאוד אדיבים, אבל גם זה לא קידם אותנו הרבה. מגפת הקורונה השיגה לאחור את החיפושים. אם מי מהמעורבים קיווה שבשל הסגרים לוטפיה תישאר נטועה במקומה, וכך אולי ניתן יהיה לאתר אותה, הוא התבדה במהרה. סגירת השמיים גם לא אפשרה ליסמין, הדמות הדומיננטית בכוח, לשוב לצרפת. בין הסגרים מת ממחלה אביה, בעלה לשעבר של לוטפיה. בתום תקופת האבל התניעה הבת את החיפושים ונעזרה בין השאר בעמותת בלעדיהם, שמספקת תמיכה למשפחות של נעדרים. היא נזקקה לכל תמיכה אפשרית, שכן מצד משפחתה שלה, ההתגייסות הייתה מינורית, אם בכלל. אני הבכורה והבת היחידה של אמא שלי. חוץ ממני, לא היה לה אף אחד, אומרת יסמין, ומבקשת שלא להרחיב בנושא. גם גורם שהיה מצוי בפרטי המקרה מציין כי לא כולם היו בלחץ למצוא אותה כמו יסמין. לכן עלה בהתחלה חשש שמישהו דאג להעלים אותה כדי שהיא לעולם לא תחזור. אבל זה חשש ששללנו יחסית מהר. אותו גורם מציין כי החקירה בארץ ניטרה שיחות טלפון בין המשפחה בבקה לבין בית בפרוור מרוחק של פריז. זאת בצד דיווח שקיבל לצוות בצרפת שלפיו לוטפיה נראתה באותו פרוור. אבל התברר שזה היה ציר תמים של משפחה מרוקאית שעזרה ליסמין. לי תושב בקה אל גרבייה שמכיר את המשפחה, סיפר כי כשהתחילו החיפושים, האחים של יסמין ביקשו לא לפמפם את זה. הם אפילו ניסו לחסום את הפצת המסר שמחפשים אחריה, ומנעו גישה מעיתונאים שהתעניינו בנושא. רק אחרי שהם ראו שיסמין מתעקשת, וגם הדוד טס לפריז והתחילו להתעורר כל מיני סימני שאלה לגביהם, הם הבינו שהסיפור הזה לא בשליטתם, וזרמו עם המאמצים למצוא את לוטפיה. רס"ר רים סולימן, החוקרת במשטרת בקה אל גרבייה שהייתה אמונה על המקרה, סבורה של הפער בין מידת מעורבותה של יסמין לבין זו של רוב הגברים במשפחה, יש הסבר תרבותי. כשאישה ערבייה מוסלמית נמצאת מחוץ לבית לתקופה כל כך ארוכה ועוד במדינה זרה, זה לא משהו שנעים למשפחה שלה להתעסק בו, אומרת סולימן. יסמין יוצא דופן. היא לא הסכימה להיות האישה השתקנית, בעוד ששאר בני המשפחה העדיפו להצניע את זה כמה שיותר. גם מי שהכיר את ההיסטוריה המשפחתית של לוטפיה לא היה לגמרי מופתע מהתגובה הפושרת של קרוביה. היא גדלה בבקה אל גרבייה במשפחה מבוססת שבבעלותה מפעל שימורים ותיק. היא לא עבדה למעט פרקי זמן קצרים בצעירותה, ובראשית שנות ה-20 נישאה לבן משפחת קעדן, משפחה מוכרת נוספת בעיר. אנשים בבקה יודעים לספר שהקשר ביניהם החל באהבה גדולה, אך במרוצת השנים היחסים נאחרו, והאישה חוותה את נישואיה כאומללים. לדבריהם, בכמה הזדמנויות ראו את לוטפיה יוצאת מהבית בסערת רגשות, אולם על שלושת ילדיה תמיד גוננה והייתה עבורם אם מסורה. כאשר יסמין הייתה כבת 18, בני הזוג התגרשו, והאם חזרה לשם נעוריה. מצבה הנפשי היה בלתי יציב והיא נשענה רבות על חברת ביתה. היא הייתה בודדה. אני הייתי היחידה שמשגיחה עליה ודואגת לה כל השנים, מספרת יסמין. לוטפיה סבלה ממשברים נפשיים תכופים, נעזרה בביתה אפילו בביצוע משימות יומיומיות. בשנים האחרונות מייתה לצאת מהבית. העלמותה המשמעותית הראשונה התרחשה לפני שנים אחדות כתוצאה מפרץ של עצמאות מצידה. היא רצתה לצאת בשביל לקנות כפכפים וביקשתי ממנה שתחכה לי עד שיחזור מעבודה, מספרת יסמין. היא סרבה ואמרה שהיא הולכת לבד. עלתה על אוטובוס ונעלמה ליומיים. בסוף מצאנו אותה בתחנה המרכזית בחדרה. בקיץ 2021 התקבל עוד חיים נוסף מלוטפיה. על שולחנה של לופז נחתה תמונה שלה, או של אישה שדומה לדמיון מטריד, יושבת במסעדת מזון מהיר. היא לובשת שם חצאית מנוקדת וסוואטשרט אפור ונראית כאחד האדם. רואים בתמונה אישה נקייה, שמורה, מאוד לא הומלסית בהופעה שלה, מציינת לופז. אני גרה בקרבת מקום אז מיד ניגשתי לשם, אבל מתברר שהמשטרה כבר הייתה שם לפניי, והבעלים של העסק לא תרם מידע בעל ערך. בוסטן מציינת כי החוק הצרפתי, שמגן על זכותם של אנשים להיעלם, היה מכשול כבד כשלעצמו. החוק הזה מחייב את כל העמותות שמטפלות בחסרי בית, הצלב האדום ובמיוחד את המשטרה, שלא למסור כל מידע על הנעדר, אפילו לבני משפחתו מקרבה ראשונה, ללא אישור מהנעדר עצמו. היא אומרת, ומקפידים עליו פה בחירוף נפש. זה מעט שונה אם האדם מוגדר חסר ישע, נניח אם מדובר באוטיסט, סקיזופרן או אדם עם אלצהיימר, מסייגת בוסטן, אבל מכיוון שלא הייתה לנו אינדיקציה שלוטפיה עברה אירוע פסיכוטי בסמוך להיעלמות, היינו צריכים לצאת מנקודת הנחה שהיא רצתה להיעלם ולכבד את רצונה. במאי 2021, שנה וחצי אחרי ההיעלמות, נסגר רשמית תיק לוטפיה זבד ללא פענוח. זה הנוהל של הרשויות בצרפת, מסבירה בוסטן. אבל מכיוון שאני ויסמין התעקשנו, אז גם ראש יחידת הנעדרים, באישור הממונים עליו, המשיך להפיץ את המידע ולעדכן אותנו כשהיו התפתחויות. בדיעבד, העובדה שהיא לא נגרעה מהמערכת המשטרתית הייתה קריטית. בחודשים הללו ואלה שבאו אחריהם, התמעטו העדויות של אזרחים שנתקלו בה. מדי פעם התקבל דיווח שנצפתה עולה על אוטובוס, אך התשאול של הנהגים הרלוונטיים לא העלה דבר. בוסטן גם קיבלה מייל מעובד בארגון הומניטרי מוכר. הוא כתב כי הוא מסתכן בעבירה על החוק, אבל הוא חש מחויב לספר לה שנתקל בלוטפיה מעשנת סיגריה באחד הרחובות ברובע ה-16. ככלל, העדויות הספורדיות התלכדו לזרזיף שכיוון לאותו רובע עשיר, אבל בכל פעם ששלחנו לשם צוות, התברר שפספסנו אותה ביום או יומיים, אומר סנץ קץ, שסיים מאז את תפקידו באירופה. זה הסיפור הלא פתור היחיד שהשארתי שם, והוא לא עזב אותי. גם הקונסול הראל פרש משירות החוץ וחזר לארץ לפני שהמקרה פוענח. לופז, שעדיין נמצאת בפריז, התמסרה לעיסוקים אחרים, אבל גם לה המקרה לא הניח. השאלה שהטרידה אותי כל הזמן היא, למה היא לא ניגשה לאף אחד ברחוב ואמרה שהיא הלכה לאיבוד? לרוב האנשים יש אמפתיה לאדם במצב כזה, ואם הראשון לא עוזר, השני כן. קשה לי להאמין שהיא שרדה לבד במשך שנתיים וחצי, ובעיקר את החורף שעבר שהיה קשוח במיוחד. ובהנחה שהיא כן הייתה ברחוב כל התקופה ונעזרה במתנדבים של ארגוני סיוע, איך ייתכן שאף אחד לא היה סקרן לגבי זה שמדובר באישה זרה שאינה דוברת צרפתית, ללא שום זיהוי? אלא אם את מנסה באופן אקטיבי להסתתר, לא לגלות את זהותך, מישהו כבר היה אמור לאסוף אותך אליו, מוסיפה לופז. בוסטן, שלאורך הדרך קשרה ידידות עמוקה עם הבת, אימצתי אותה למשפחתי למרות שמעולם לא נפגשנו פיזית, המשיכה לתווך, לתרגם ולאייש את כיתת הכוננות למקרה שתידרש הקפצה. ודווקא כאשר הקפצה כזאת הגיעה, היא שעתה מחוץ לעיר. בליל 6 במרץ, מספרת יסמין, הסתובבה אחות ממוצא לבנוני באחד הרחובות ברובע ה-12 שבמזרח פריז. האחות מתנדבת בארגון ההומניטרי סמו סושל שמסייע לדרי רחוב, נתקלה בחסרת בית יחפה שמשכה את תשומת ליבה ושאלה אם היא זקוקה לעזרה. האישה השיבה בחיוב, נקבה בשמה, לוטפי הזבד, וסיפרה מעט ממה שעבר עליה. האנשים שחיפשו אחרי הדמיינו תרחישים רבים, אבל תרחיש שבו לוטפיה מאבדת את מסמכיה, שוכחת מי, הופכת להומלסית ברחובות עיר זרה, שורדת את חורפיה הקשוחים ללא קורת גג, ואז לפתע זיכרונה שב אליה ומבקשת לשוב לחיק משפחתה, נחשב בלתי סביר בעליל. אלא שזה בדיוק מה שהיא סיפרה. מאותו רגע, 2.5 של חיפושים מתסכלים התקפלו לכמה שעות. הארגון יצר קשר עם המשטרה המקומית. לאחר ששמה הותר במאגרים המשטרתיים, עדכנה המשטרה את הקונסוליה, את משפחתה של לוטפיה ואת בוסטן. הייתי אז בנורמנדי, מרחק 4 שעות נסיעה מפריז, ובמשטרה התקנו שאסור להם להחזיק אותה אחרי 12 בצהריים, היא מספרת. למרבה המזל, מונקו התערב ואפשר למשוך את זה עד 4. בינתיים אני במרוץ נגד הזמן לחזור לפריז. הם רצו להעביר אותה לבית חב"ד, ולוטפיה פחדה להתפנות לשם. בסוף היא התרצתה. הגעתי לשם ב8 בערב. היא הייתה עדיין בבגדי הרחוב שלה, ואחד הבחורים החרדים ארגן לה נעליים. למחרת לוטפיה כבר נחתה בנתב"ג. אחדים מקרוביה חיכו לה בשער הכניסה לישראל עם זר פרחים גדול ונפלו על צווארה בחיבוקים ונשיקות. יסמין מספרת שכשהגיעו לבית בבקה, בקשתה הראשונה של האם הייתה לאכול מלוכיה. יסמין, היחידה שלא הרפתה ממאמצי החיפוש, מקבלת כהווייתה את גרסת האם בדבר האמנזיה המתמשכת שחוותה. היא רצתה לחזור ולא מצאה את הדרך, אבל אני אף פעם לא איבדתי תקווה, היא אומרת. אולם בשבועיים שחלפו מאז, ענני האופוריה כבר הספיקו להתפזר ולהיווצר מחדש כעננה מאיבה. לוטפיה שוב מסוגרת בביתה וממעטת לפגוש אנשים. הסיוע הנפשי שהיא זקוקה לו כעת באופן קריטי, מתמהמה בשל חסמים בירוקרטיים. יסמין מציינת שאפילו נסיעה למשרד הפנים, זו משימה שמעבר לכוחותיה כרגע, לא כל שכן רעיונות לתקשורת. בהיעדר גישה ללוטפיה, קשה לקבל מושג אמיתי כיצד שרדה 2.5 בעיר זרה, שכף רגלה מעולם לא דרכה בקודם לכן, בלי תעודות, כסף או שפה. האם מישהו סייע לה? אילו חוויות זימנו לה החיים ברחוב? איזו זהות ימצא לעצמה שם? יסמין סבורה שזה לא הזמן להקשות אלימה עם ברורים מהסוג הזה. היא לא מספרת הרבה רק שחיה ברחוב ושמעה את הקולות שלנו קוראים לה. אני מאושרת שהיא חזרה אלינו וזה העיקר כרגע. גם בוסטן מציינת שבשל מצבה העדין של לוטפיה, היא לא רצתה להקשות עליה בשאלות על קורותיה ב2.5 האחרונות. התפקיד שלי היה לוודא שהיא מעוניינת לחזור לחיק משפחתה, היא אומרת, מה גם שאי אפשר היה באמת לשחזר איתה את המסלול שהיא עברה. הזיכרון שלה היה מאוד סלקטיבי. ממעט המידע שהיא מסרה, התרשמתי שהיא סובלת משכחה של אפיזודות שלמות. את האשפוז בבית החולים למשל היא לא זכה בכלל. מצד שני, היא ידעה הכל על הקורונה, ובאופן כללי דיברה על העניין ונראתה כמי ששולטת במצב. היא כן סיפרה שהיא ניגשה לשוטרים ואמרה, I'm lost, אבל אף אחד לא הבין אותה. ושככל שחלף הזמן היא התייאשה והסתגרה בתוך עצמה. ההתרשמות שלי הייתה שהיא באמת הפכה להיות מעין קפצנית ועברה למודו של הישרדות, ממשיכה בוסטן. אני משערת שהיא שרדה ברחוב כל כך הרבה זמן, בקור ובבדידות, בזכות העובדה שהיא השעתה את החשיבה ההגיונית שלה ופשוט נעה ממקום למקום. גם לופז, ששוחחה עם לוטפיה השבוע, לא הצליחה לדלות ממנה מידע שישפוך אור על 29 החודשים האחרונים בחייה. היא אמרה שחיה ברחובות ולא נתנה עוד פרטים, סיפרה לופז. מהידיעות שפורסמו בארץ ובעיתונות הזרה, התקבל הרושם שלפיו זיכרונה של לוטפיה שב אליה בפתאומיות, וכשאותה מתנדבת ניגשה אליה, היא ביקשה מיד לעזר בה כדי להתאחד עם משפחתה. אלא שמתברר שהאמת מורכבת יותר. למוסף הארץ נודע כי לוטפיה מוכרת לארגון כבר מאז יוני האחרון, אבל עד לפני שבועיים הציגה עצמה בפני אנשיו בשם בדוי. לאורך הזמן נבנו יחסי אמון בינה לבין אנשי הארגון, ובפרט עם אותה אחות לבנונית, עד שבחלוף 9 חודשים גילתה לה את שמה האמיתי. בחיפוש גוגל פשוט הבינו אנשי הארגון עד כמה לא אנונימית היא חסרת הבית האנונימית שבה טיפלו, ושכנעו אותה שבכוחם לסייע לה. מדוע הציג את עצמה בשם בדוי במשך חודשים ארוכים? האם מדובר היה בהחלטה רציונלית או בבלבול שנבע ממשבר נפשי? האם ייתכן שלוטפיה באמת רצתה להיעלם? אם כן, מה גרם לה לעשות זאת? ואם זה המצב, מדוע בסוף בחרה לחזור? אני לא אכנס לתוך העדות שלה, אומרת השוטרת סולימן, מהבודדות ששוחחו עם לוטפיה לאחר הגעתה לארץ. ממילא היא הייתה די מצומצמת. היא כן סיפרה שהיו אנשים מארגון בצרפת שעזרו לה לאורך הדרך באוכל ובמקום לישון. היא הייתה חייכנית וההתרשמות שלי הייתה שהיא רוצה לחזור למשפחה. בסוף אחד הבנים שלה בא ונתן לה נשיקה. לוטפיה היא אישה אמיצה מאוד שעברה טראומה נוראה ושרדה את הבלתי אפשרי פה בפריז, אומרת בוסטן. אני מקווה שהיא תזכה לתמיכה מקצועית לא כפויה, הדרגתית ומחשלת ולחיים שלווים. לטעמי, במובן הזה, על הרשויות להתערב ולהבטיח זאת. מפאת צנעת הפרט אני לא יכולה להרחיב מעבר לזה. אבל אומר זאת, לכל אדם יש את הזכות הבסיסית לחיות בתחושת ביטחון, מוקפים באנשים שאוהבים אותם ודואגים להם. אצל יסמין, תחושת הניצחון מעולה בחרדה מפני הבאות. אמא עדיין בשוק, לא ממש מבינה מה קורה סביבה ודי עצבנית, אבל אני גאה בעצמי שהבטחתי להחזיר אותה ועשיתי את זה. היא אומרת, עכשיו אני רק רוצה לחזור לחיים שלי. אחרי 2.5 שבהן הפכה עולמות כדי להתאחד עם אמה, ושבועיים בלבד אחרי אותו ייחוד מהאגדות, עזבה יסמין את ישראל עד להודעה חדשה. הנסיבות חגיגיות לכאורה, חתונה עם בחיר ליבה שגר במדינה סמוכה. אולם את עיתוי הנסיעה שלה הסתירה מבני משפחתה, ולצורך פעולת השכה, נמלטה מביתה בבקה 3 ימים לפני תאריך היעד. ברקע לאימות עומדת הציפייה במשפחה שיסמין תקדיש את כל כולה, גם עכשיו, לטיפול באימה, אל מול רצונותיה שלה לבנות סוף סוף חיים משל עצמה. בוסטן, שהפכה לחברתה הטובה, מספרת שמאז שנסעה פועלים בני משפחה אחרים לנתק אותה מאימה. אין שום סיבה שיעשו עליהן להיות בקשר בגלל שיסמין נסעה להתחתן ולא ביטלה הכל כדי להישאר לצד אימה לשארית חייה, היא אומרת. אין שום סיבה לאיים על חייה של יסמין כדי למנוע ממנה לבקר בבקה. למעשה בוסטן מטילה ספק בכך שיסמין תוכל לחזור לבקה בעתיד הנראה לעין. לצערי יסמין נאלצה בעצם לברוח משום שהייתה בסכנת חיים, היא אומרת. קשה שלא לראות את הקשר הטרגי בין סיפורי האם וביתה. האחת נעלמה, רק היא יודעת מדוע, 2.5 אחרי נראה שגם ביתה במנוסה. בית החולים קושה לא השיב לפניית מוסף הארץ. ארגון סמוסו שלא נענה לבקשה לראיין את האחות שמצאה את לוטפיה. מדוברות משטרת פריז נמסר שהמקרה עדיין נחקר ועל כן הם מנועים מלהתייחס אליו. ואז פתאום, אמא נעלמה. כתבתו של הילו גלאזר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.